טוב, אנחנו היום מסיימים את הנושא של ה... מסיימים פה בכוזרי כמובן את הפסקאות שעוסקות באופן היווצרות האמונה שלנו. כזכור, פסקה פי, הוא שאל אותו, תאר לי איך זה התחיל, איך האמונה שלכם התפתחה, והחבר אמר לו שזה לא תהליך, אלא זה היה משהו פתאומי. ואז הוא התחיל לתאר בעצם את הפתאומיות, דהיינו את ההיווצרות המהירה של הופעת הקדוש ברוך הוא על עם ישראל בעולם. הוא תיאר את יציאת מצרים ואת התהליך ההתחלתי שקורה אחרי, וזה השלב שאליו הגענו. ועכשיו הוא מתחיל לתאר את מה שהיה במדבר, ובעיקר את מעמד הר סיני. אני רוצה שנשים לב טוב לסדר, לצורה שבה הוא מביא את הדברים, תכף תבינו למה כוונתי. אז אנחנו בפסקה פ"ה, אומר, יותר נכון פסקה פ"ד, זה מתחיל, בואו נתחיל עם פסקה פ"ד. אומר הכוזרי, אחרי התיאור הקודם של כל עשרת המכות וההתחלה של יציאת מצרים, קריעת ים סוף, אמר הכוזרי, ברור הדבר כי כל זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים כאלה, חובה על כל רואיהם לקבלה. כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו, פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון. כי אם הים ויבקעו ועוברם בתוכו לא היו כי עם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם מעבדות ומות משעבדיהם ולקיחת שללם וישאר ממונם בידיהם, גם לא היו כי עם פרי הדמיון. סברה כזאת אינה כי עם עיקשות של אפיקורסים. זאת אומרת, כל העניין הזה הוא כל כך אלוקי, כל כך חזק, שקשה מאוד לחשוב שהוא, וחוו אותו כל כך הרבה אנשים, שזה לא היה מחזיק, אם זה לא היה משהו שבאמת הם פשוט חוו אותו, ולכן הם גם האמינו בו והעבירו אותו הלאה. עכשיו החבר ממשיך, ותדייקו טוב, נדייק טוב ביחד איך הדברים פה כתובים. אמר החבר, ואחר הדברים האלה, בהגיע בני ישראל למדבר, מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום, חוץ מיום השבת. לחם שלו היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. עד עכשיו, לכאורה, מובן, ממשיך לתאר את התהליך המופלא הזה, אפשר לומר, הפתאומי הזה שאנחנו מגדירים אותו, והתחנה הבאה זה ירידת המן. יוצאים ממצרים, נקרא ים סוף, מגיעים למדבר 2, 3, 4 מיליון אנשים, מתחילים לקבל מן, דבר מופלא ביותר, אלוקי, מדהים, שוודאי מראה גם כן את ההמשך של אותו תהליך. ואז תראו שהוא ככה זורק, ירד להם יום יום חוץ משבת. מה הכוזרי? וגם מופת זה אין להכחיש, שהרי ל-600,000 איש, הוא יכול לדברים עליהם, ירד המן 40 שנה, ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל עליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. אז קודם כל, מה ככה התפנית המרכזית שקורית פה? מה היה הנושא בפסקה הקודמת?
ירידת המן.
ובארבע שורות האלה פתאום מה נראה הנושא?
השבת.
עבר קצת, כאילו תזכרו את מה שאנחנו עסוקים עכשיו בלתאר את התהליך של יציאת מצרים והפתאומיות שלו. עד עכשיו זה פחות או יותר מסודר. יציאה, קריאת ים סוף, ירידת המן, מצוין. עכשיו פתאום, זה תפנית, תפנית מסוימת, חדה, לכיוון של שבת. זה כאילו היה איזה משהו שחייב את כל מי שזה לקבל עליו את השבת. טוב. אבל עכשיו זה הדבר שאני יודעתי הכי קשה, אם כי לצערי לא ראיתי את מפרשי הכוזרי עוסקים בזה, אבל בואו נראה, תגידו אתם אחר כך את מה, מה שאני רוצה לשתף אתכם בפסקה הבאה, ונגיד לכם מה, מה נראה לי בעניין הזה. אמר החבר, תראו עכשיו את המהלך, אני ירוץ קצת את, את החצי מהפסקה הזאת, ותגידו לי אתם מה אתם מרגישים קצת מוזר בדבר הזה. אמר החבר, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים, ועוד מקור אחד לה, ועליו אני בא לדבר כעת. אני עוצר פה רגע, מה הולך להיות הנושא של הפסקה? קדושת השבת. יפה, בסדר, אני לא היחיד שחושב, אתם איתי, שהנושא הולך להיות קדושת השבת. זה המשך של הפסקה הקודמת. כי אם מאמין העם אחר המופתים האלה, בכל אשר הודיע משה עליו השלום, עוד נשאר ספק בליבם. האמנם מדבר האלוהים בשר ודם? אולי אין התורה באה בראשיתה כי מדעתו של אדם ומחשבתו, ורק אחר כך באים ההערה מאת האלוה? האמונה, כי הרוחני שאינו בשר ודם, יכול לדבר, לא נתקבלה על דעתה, שהרי הדיבור גשמי. אולם האלוה רצה להסיר ספק זה מליבם, ולכן ציווה אותם להתקדש בקדושה פנימית והחיצונית, ובייחוד לפרוש מן האישה, ולהתכונן לכוון את הלב לקראת שמיעת דבר האלוהים. והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה אשר ימצאו ראויים למעמד הנבואה, גדולה מזאת, לשמוע ודבר האלוה על כולם פנים בפנים. והדבר בא לאחר שלושה ימים בהם קדמו להתגלות אותות עצומים, ברקים ורעמים, רעש אדמה ואש הקיף אתר סיני, ונראתה עוד 40 יום על ההר לעיני כל העם, שראה את משה נכנס בתוכה ויוצא מתוכה. והנה שם, שמע העם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות, שהם ממות המצוות ושורשיהן. בין אלה גם הזרה שמירת השבת שבה נצבוע לפני זה וצבוע לרדת המן. את עשרת הדיברות האלה קיבלו המוני העם לא מיחידים ולא מנביא יחיד, כי מהאלוה. אמנם לא היה בעם כוח עם כוחו של משה לראות את המראה הגדול הזה פנים בפנים. מן היום הוא ועלה מן העם כי משה עליו שלום יפהו הדיבור מהם האלוה. ולא שקדמה לזה אצל משה מחשבה או דעה, כי הנבואה אינה נובעת כמו שחשבו הפילוסופים מנפש האדם שדבק בשכל הפועל, שקוראים לרוח הקודש, ושכל זה יכוננהו. אדם כזה, אומרים הפילוסופים וכו', יצייר בדמיונו, ואז יאמר כי האלוה דיבר אליו. אבל סברות השווא האלה סרו עם המעמד הגדול הזה. ועם הדברים שבאו אחר כך, הלוא הם הכתב, ושבו חקק האלוה תסרת הדברו בשני לוחות אבנים, הוא נתנה ביד משה, והעם ראה את הדברים האלה. בכתב אלוהי, כשם ששמע אותם לפני זה בדיבור אלוהי, והארון שעשה להם משה, סביב לארון הקימו את המשכן, משכן זה נשאר בקרב בני ישראל כ-900 שנה, עד שחטא העם ונגנז הארון וגבר עליהם נבוכדנצר ויגלה. עכשיו אני שואל עוד פעם, מה הנושא של הפסקה?
מעמד הר סיני.
אם אני שואל אתכם, קורה ככה, קראתי את כל הפסקה, אני שואל אתכם בסוף הפסקה, מה הנושא של הפסקה? חד וחלק, 98%, אם אני קראתי כמו שאתם קראתם, זה מעמד הר סיני. תיאור מפורט, תיאור יסודי ביותר, שבעצם מבחינה מסוימת הוא כאילו השיא של כל התיאור הזה הפתאומי שהוא התחיל אותו בפסקה פ, שהוא אמר לו, נאמר לה אי ותאי, ממש כבבריאת העולם, אז איפה השיא של זה? יציאת מצרים, קריאת ים סוף, זה, אמן, איפה השיא? עכשיו, הנה, מעמד הר סיני, אתה יודע מה הלך שם? הכינו אותה, וקולות, ופרקים, זה רעמים, אתה מרגיש כמו איזה חוויה כזאת, כמו איזה משהו, אתה מתחדש כאילו, כמו איזה נפש חדשה, אתה שומע את דבר השם, במדרגה אחרת עם משה רבינו, אבל כולם שמעו את זה, ואף אחד לא יכול היה, כולם היו שייכים לנבואה הזאת, העצומה הזאת. הנה, מעמד הר סיני, הפתאומיות של התהליך. אז איך זה מתחבר עם ההתחלה? שימו לב כאילו מה היה פה, הוא התחיל לדבר על אמן, אמרנו אמן מסודר, בסדר, אמן זה חלק מהפתאומיות. אחר כך במן הוא פתאום עושה איזה תפנית כזה, הוא אומר, תשמע, זה לא רק המן. המן גם לא ירד בשבת, את השבת זה משהו מאוד חשוב. אז הוא מתחיל פסקה, אומר, תשמע, קדושת השבת, משהו חבר לך על הזמן, משהו אדיר. ואיפה אני יודע שזה משהו אדיר? העולם נברא בשישה ימים. ויש עוד מקור אחד לקדושת השבת, ומה הוא? מעמד הר סיני. אז עכשיו אני, את כל הסיפור של מעמד הר סיני, אני מביא כאילו בשביל להגיד לך שמה, שבתוך הסרט, כביכול, אני עכשיו מקצין, שכל עד הר סיני, זה בסופו של דבר השיא, זה עשרת הדיברות. ואחת הדיברות שבעשרת הדיברות, זה, זה שבת, זה שמירת שבת. אז מה קורה פה? כאילו, אם הנושא המרכזי הוא, אני באמת לא, ממש קשה לי מאוד דבר הזה. אני שנים הדבר הזה, יש לי איזה רעיון להסביר, מקווה שזה רעיון אמיתי, אבל קודם כל חשוב לראות את הקושייה. כי קצת קשה לי עם הספרים הפרשנים של הכוזרי, שלפעמים הדברים האלה לא כך מדייקים. לא כך עושים את ה... הלכתי לחפש עכשיו ספר של הרב אבינר, אמרתי אולי בכל זאת, כי לא כך מכיר גם, לא תמיד מכיר ככה טוב את כל החיבורים שנכתבו על הכוזרי, וזה לראות אם הוא מתייחס לעניין הזה, אבל לא מתייחס, זה לדבר על התוכן שמעמד הר סיני, וזה בעריכות, אבל יש משמעות איך הדברים מובעים. הרי אם זה הנושא המרכזי, אז מה... למה לא יתחיל את הפסקה הזאת ולהגיד לו, תשמע, היה אמן, נגמר אמן, זה משהו מופלא ביותר, עכשיו תקשיב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על ה-CSM של הסיפור, וזה מעמד הר סיני. אז תתחיל את הפסקה, תגיד, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על מעמד הר סיני. למה צריך לדבר על מעמד הר סיני בעריכות גדולה, וזה לא נגמר פה, זה ממשיך עכשיו עוד 2-3 פסקאות, שממש ביסודיות מאוד גדולה להסביר את כל מה שקרה שם, אבל הכל כאילו יוצא דרך השבת אני מגיע למעמד הר סיני. כלומר, מהמן אני מגיע לשבת, ומשבת אני מגיע למעמד הר סיני, ובתום מעמד הר סיני אני חוזר לשבת, אומר לך, כן, הצטווינו שם על השבת, ומיד אני חוזר למעמד הר סיני. נעשה
נראה לי.
כן.
נעשה פה את קדושת השבת. נעשה פה מה זה, מה זה שבת זה?
למה כל כך חשוב לא לדבר על קדושת השבת? מה, 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 מה זה כל כך מיוחד?
זה אולי כמו הגמרא, ממש מביא דבר, ואז מתחיל לדבר על זה עוד בעיניים,
אז למה
אני
אגיש שתי ימים
ואז לא בעיה בשבת? ואז התחיל לדבר על הדרך השבת. אבל נראה לי שרוצה עוד קדוש, וגם שזה אמיתי, וגם שזה, ואז
הוא
אומר, ובתוך
השיא
הזה יש
גם
את השבת, אז מראה את
הקדושה של השבת. כן, אבל אם זה לא הדבר המרכזי, והוא כך חשוב, אז תגיד, יש עשרת הדיברות. בתוכם יש מצוות מאוד מרכזיות. אחת מהן, לדוגמה, זה השבת, זה חבל על הזמן, זה מצווה מאוד... אבל דבר כאילו על העיקר. מה העיקר? בוא נשאל ככה, בוא נשים את הדברים על השולחן. מה העיקר? השבת, בפסקה הזאת, מה העיקר? קדושת השבת או מעמד הר סיני? אני חושב שתסכים, שלכל, מה אתה עושה לנו הדבר העיקרי? אז אין לי בעיה שבתוך זה היה עושה איזה סיבוב קטן, היה אומר, תשמע, בתוך סרט הדיברות, המרכזי ביותר, או אחד ה... זה גם שאלה דרך אגב, מצוות האמונה, אנוכי השם אלוקיך, זה פחות. זה לא... לא כל כך פשוט להגיד שמה, השבת זה ה... גם את זה צריך להבין. זה ערך מאוד גדול, אבל למה פה הערך הזה צריך עוד לבוא בצורה כזאת שהכל יישב עליו? והוא ייבחר מתוך כל הסרט הדיברות, השבת ייבחר כדיבר הכי מרכזי לדבר עליו.
אולי כמו שמתקשים לשבת, אז ככה אני מתקשים לפני מעמד הר סיני,
בעצם כאילו, התקשו לפני פיגומים. אוקיי, אבל עדיין זה לא מסביר למה, אבל עדיין אתה מסכים שמעמד הר סיני זה כאילו קודם לשבת. קודם כל התקדשנו שם, עכשיו אתה רואה, כמו שמתקדשים שם, אז גם לשבת, אבל להתחיל עם השבת. מה, השבת יותר חשובה מעמד הר סיני? הרי הפסקה הזאת עניינה להוכיח את מעמד הר סיני. אז תגיד, דיבר חשוב, ועד כדי כך זה חשוב, שהנה, מתנהגים בשבת, כמו, עכשיו יש איזה חידוש בדברים שלך, שאולי כל שבת זה מעין מעמד הר סיני מחודש. זה רעיון יפה. אבל עדיין, מעמד הר סיני לכאורה קודם.
הוא הגיש
פה
משהו מסוים בשביל
להגיע
לצוות דבר אל השבת. אבל יכול שהוא
הגיש יותר את מעמד הר סיני.
אבל זה היה סרט הדיבור.
נו, תתחיל עם זה.
למה הוא הגיש פה את הקטע של ה... רמי
ורשי שמתקשרו, העיקר זה עשרת הדיברות.
להראות כל הקדושה אל עשרת הדיברות. עשרת הדיברות יש את השבת.
אני אגיד שבתוך עשרת הדיברות יש גם שבת, אני מוכן לקבל, אבל למה להתחיל?
אני חפשה הזאת, לפני כן, אז אתה לא תיכנס לכל, כמו שאני מתכנס למוזם מסוים. אתה יודע,
להיכנס
לכל הראש הזה, איזה קדושה
הגיעה
שם, ואז אתה אומר...
מה, ואת הקדושה הזאת אני רואה מהשבת? קדושה אני רואה מהתיאור שאתה מתאר לצי, מה היה, רעמים, ברקים, עניינים, בסוף כזה תתגלו, זה קדושה?
טוב,
קחתי,
זה
השבת.
אבל אולי
הקדושה
של
השבת
זה כאילו לדורות.
כל שבוע, זה... באמת כולם מאמינים,
אבל...
חד פעמי, אבל עדיין, אם מעמד הר סיני קודם, אז התחיל מעמד הר סיני, עכשיו הוא רוצה לקבוע את הקדושה הזאת לדורות, אז הוא נתן שבת. אז מעמד הר סיני קודם, אז למה אתה מתחיל את הפסקה עם שבת ורק אחר כך מעמד הר סיני? תתחיל.
לא, הוא הוכיח את זה דרך שבת.
אבל זה לא, אז זה הפוך, זה מתחיל ממעמד הר סיני, ומתוך כך יש קדושת השבת. זה לכאורה הסדר. אבל אתם צריכים כל הזמן להגיד לי, אתה לא צודק. אני שואל אתכם, תגידו, מה קודם? אני כל הזמן אומר את זה, ואתם לא אומרים שום דבר. מה קודם, מעמד הר סיני או שבת?
שבת,
שבת.
למה, איפה, למה שבת קודמת?
זה התחיל
מששת ימים קודשים.
איפה מתחילה השבת בעולם? חבר'ה, שימו לב. ביום השביעי שבת והיא נפש. הייתה שבת, לא ידעו מתי היא בדיוק, לא ברור איך שמרו אותה ומה בדיוק עשו איתה. מתי שבת ירדה לעולם באופן סופי? מראה. עוד אפשרות? מתי? איפה? מעמד הר סיני? איפה השבת ירדה לעולם באופן הכי מעשי, הכי שאי אפשר היה...
במן.
בריאת העולם, תיאורטית, נברא לקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי, בסדר. עכשיו מתחיל עם העולם, מתחיל להתנהל, ויש שבת, זה עוד לא אומר כלום השבת. אנחנו לא יודעים מה עושים עם זה, האבות לא יודעים כלום מה האבות עשו בשבת, אין לנו מושג. יכול להיות שהם, לא יודע מה הם עשו בשבת. יש פסוק אחד, במן, שאומר, מה? הם פתאום ראו ביום השביעי שזה לא יורד. באו למשה, אמרו לו, מה קורה? מה העניינים? משה רבנו בעצמו לא מבין בדיוק מה קורה, ואז, אני מזכיר לכם פסוק, הוא אומר ככה, הוא אשר דיבר השם למור, שבתון שבת קודש להשם מחר, את אשר תפו יפו, את אשר... הוא אשר דיבר השם למור. איפה דיבר השם? לא, זה עוד לפני מעמד הר סיני, זה במן, הוא אשר דיבר, אומרים המפרשים שם, הרבה מפרשים אומרים את זה שם, שמי בריאת העולם, יודעים בעולם שיש שבת, לא ידעו באיזה יום זה, מתי ידעו באיזה יום זה? במן, פתאום ראו, יורד המן, עוד יום, עוד יורד, ביום השני פתאום לא יורד, פתאום יורד פעמיים, יורד מנה כפולה, לא מבין מה קורה, אומרים מה, אומרים שרבינו, עכשיו אני מבין מה קורה פה. זה עכשיו, היום הזה, מעכשיו מתחיל השבת. אז קודם כל, שבת, כביכול נקרא לזה מבחינה היסטורית, איך לקרוא לזה, כרונולוגית, שבת קודמת מעמד הר סיני. אבל יותר מזה, מה החשיבות בזה? אני יודעתי, החשיבות בזה לכוזרי היא קריטית. למה היא קריטית? כי אני רוצה להזכיר לכם את פסגה כפזיים. אומר לו החבר למלך כוזר, תקשיב, אומר לו, מה, זה מתחבר רק איתכם? התורה היא רק שלכם? בואו נעשה קפיצה קטנה לשם. מי שככה זריז רוצה לבוא איתי, מי שלא, יסמוך על מה שאני אומר. פסגה כפזיים, לפי זה אין תורתכם חייבת קיימתכם בלבד. אמר החבר, אמנם כן. מי שנלווה עלינו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו גם. ואז הוא מסביר לו, כאילו היה חייב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, היו שווים בכל בני אדם, כי כולם ברואה והתברך. אולם חיוב התורה עלינו, הוא, שימו לב, מצד מה שהוציאנו האלוה ממצרים, ומצד היות לו התחברות עמנו, ביותנו, סגולת בני אדם. אם תרצו, איגרת תקנה הרב קוק, סגולה ובחירה. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם... נקשר איתנו ביציאת מצרים, היינו עבדים, הוא עשה לנו טובה גדולה והוציא אותנו ממצרים, ולכן אנחנו חייבים לו, כביכול, זאת אומרת, אנחנו, אני עכשיו אומר ככה את הדברים במילים ככה קצת עממיות, אנחנו עכשיו מחויבים לו לעבוד אותו, אבל זה לא נעצר פה. זה לא התחיל יציאת מצרים הכל. מאיפה הכל התחיל? ביותנו סגולת בני אדם. היות לו התחברות איתנו, ביותנו סגולת בני אדם. סגולת בני אדם לא קשורה ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה משהו היסטורי שקרה עם העם שלנו. כמובן זה לא במקרה קרה עם עם ישראל. זה קרה עם עם ישראל, כי עם ישראל כבר נבחר לפני כן. מאדם הראשון כבר מתחילה הסגולה הזאת לעבור בעולם. ואז היא מגיעה לאבות, ואז יעקב ומשפחתו יורדים למצרים, ואז הקדוש ברוך הוא עושה ניסים עצומים ומוציא אותנו למצרים. אז ודאי שהוא עושה את הניסים האלה, כי אנחנו העם שהוא בחר. אבל מה קודם? הסגולה או הבחירה? מה היה לפני? הסגולה. הסגולה מתחילה מאדם הראשון. מהאבות. משם זה מתחיל ההתחברות. הרי זה מה שבזמנו אמרנו, שזה מה שמרגיז גם נורא את מלך כוזר. כי אם הוא היה אומר לו, תשמע, אנחנו מחויבים כי הוא הוציא אותנו ממצרים, אז מלך כוזר היה מקבל את זה עוד. היה אומר, תשמע, באמת עושים לך כזאת טובה, כזה נס גדול, אז אתה לא מחויב כביכול להחזיר, וזה למי שעשה לך. אתה מחויב, אז מובן. אבל אז הוא מביא לו, פתאום אומר לו, לא, זה יחסית הדבר הקטן. מה העיקר? אנחנו סגולת בני אדם. אנחנו כבר איתו הרבה זמן. לא מעכשיו אנחנו איתו. זאת אומרת, אל תחשוב שזה התחיל עכשיו. זה התחיל מבריאת העולם. מההתחלה זה התחיל. התחלה זה עבר בכל הדורות, כמו שאמרנו, ואז באברהם אבינו זה יוצא החוצה, וזה מתחיל להתפתח בתור משפחה, בתור עם. ואז העם הזה קורה לו מה שקורה לו במצרים, הקדוש ברוך הוא מוציא אותו באותות ומופתים, בניסים ונפלאות. אבל מאיפה הכל מתחיל? מהסגולה. זה לפי דעתי העומק של מה שקורה פה. אם הוא היה מתחיל לדבר ישר על מעמד הר סיני, אנחנו היינו הופכים את מעמד הר סיני
ל-CSC.
כי הנה, אתה עובר את התהליך הפתאומי, ואתה אומר לי, יש יציאה, יש זה, יש אמן כאילו בתור איזה פלא כזה של אוכל שיורד מהשמיים, ואחר כך הנה שיא השיאים, מעמד הר סיני. זה באמת שיא השיאים. אבל דווקא בגלל שזה שיא השיאים, צריך לזכור שזה לא מתחיל פה. צריך לזכור שזה מוציא אותנו מהכוח אל הפועל את מה שכבר יש בנו לפני. ברכת התורה, מה היא אומרת? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. קודם בחר בנו, אחרי נתן לנו את תורתו. אם היינו מתחילים את ברכת התורה, אשר נתן לנו את תורתו ובחר בנו מכל העמים, אז הסדר היה שהוא הוציא אותנו ממצרים ונתן לנו את התורה, כי הוא הוציא אותנו ממצרים, ואחר כך היה אומר, ובגלל זה הוא בחר בנו. זאת אומרת, בגלל שהוא הוציא אותנו, אז כאילו אנחנו מחויבים, וזה נקרא שהוא בחר בנו. אבל ברכת התורה לא אומרת ככה, כידוע. קודם כל, אשר בחר בנו מכל העמי. קודם כל, יש את הסגולה. וזה מתחיל בריאת העולם. אחר כך באבות, ורק אחר כך יש עם, ואחר כך רואים את זה, איך זה יוצא מהכוח אל הפועל, ביציאה המופלאה הזאת, ובמעמד הר סיני, שזה כמובן באמת שיא של התגלות ישירה אלוקית לכל העם, נבואה שכל העם מתנבא. זה דבר באמת מופלא ביותר שכל העם מתנבא. הרי בזמנו הוא שאל אותו, טוב, משה רבינו היה נביא אחד, אבל מה עם כולם? אז הנה פה רואים, תשמע, בעצם כולם היו נביאים. נכון, לא מדרגת משה רבינו, אבל כולם היו נביאים, כולם שמעו את כל השם באיזה דרך, באיזה צורה, וכל מיני דרך, כל מיני איזשהו סוגי מעברים כאלה, ושמעו את כל השם, בדבר נפלא ביותר. מה נקודת הציר שמחברת בין בריאת העולם, בין הסגולה, לבין הבחירה במעמד הר סיני? השבת. כי השבת, כידוע, יש לה שני צירים. יש ציר שזכר ליציאת מצרים, ויש ציר שזכר למעשה בראשית. מה אומרים שני הצירים האלה? בדיוק את הדבר הזה. הזכר ליציאת מצרים מדבר על השבת כמשהו שהנה, היינו עם של עבדים, יצאנו מהעבדות הזאת, ובעצם כל שבת, ופה נכנסים נכון לדברים שאמרתם קודם, כל שבת יוצאים מעבדות לחירות, כל שבת נגאלים, כל שבת יוצאים ממצרים. כל שבת אנחנו מתקיים בנו למען ינוח עבדך ועבדך כמוך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה, אז הוא אומר, תזכרו, גם אתם הייתם עבדים, אז תנוחו בעצמכם וגם תיתנו לעבדים שלכם לנוח, ואפילו לבהמות שלכם לנוח. תזכרו שהיום השביעי זה יום שאנחנו מחויבים בו לקדוש ברוך הוא. זה זכר ליציאת מצרים, אבל יש גם זכר למעשה בראשית. זכר מעשה בראשית אומר לנו שכבר מבריאת העולם כבר התחילה השבת. אתם זוכרים שהוא לפני כמה פסקאות הוא אמר לו, תגיד, איך כל העולם עוצר במספר 7? זוכרים את זה? שהיה את הקטע הזה שהוא אמר לו על הספירה העשרונית ועל הזמן, על השבת ועל הלשון, על לשון הקודש. אז מה הוא אמר לו על השבת? הוא אומר, תגיד, איך כל העולם, כולם עושים שבוע של 7 ימים? איפה זה התחיל, אתה חושב? זה אומר לו, באמת אולי מישהו התחיל את זה, אבל באמת יותר רגיוני שזה כנראה התחיל כבר באיזה משהו מאוד קדים כבר בהתחלה. כן, בהתחלה, בבריאת העולם, כבר היה שבת. רק היא לא היה לה עוד משמעות מעשית, כי בינתיים עובר, הסגולה עוברת דרך כל מיני אנשים, ואצל האבות אולי, האבות קיימו את כל התורה שלא ניתנה, אז אולי הם גם שמרו שבת, אבל אנחנו לא יודעים, זה משהו שנמצא ככה בפנים עמוק, כמו הסגולה, שהיא מאוד פנימית ועמוקה, ולא רואים אותה. מתי זה יוצא מהכוח אל הפועל? במן. ולכן הדברים פה בנויים בצורה הזאת. הפלא של המן, עכשיו תראו רגע את הסדר של הדברים. מתחיל עם הפלא של המן, כאילו בתור עוד פלא, בתוך כל המהלך הזה של היציאה. אבל מיד אחרי זה הוא עושה, מתחיל עם התפנית, אומר לו, תקשיב, המן ביום השביעי לא ירד. זה פלא עצום. שמראה לנו על השבת שהיא דבר מדהים. אתה אומר, מה, בשימה כבר זאת חשוב לדבר על השבת, ועוד להתחיל את הפסקה הבאה עם זה שקדושת השבת התגלתה לא רק בכך, אלא, עכשיו תדייקו טוב, תראו עכשיו, אני עכשיו חוזר איתכם לשתי שורות מתוך הפסקה שקראתי מהן. קודם כל, למשפט הראשון, קדושת השבת נגלתה לא בזה בלבד, כי אם גם בכך שהעולם נברא בשישה ימים. זה משפט שלא שמנו לב אליו, ככה קראנו אותו מהר. אבל תשימו לב, קדושת השבת נתגלתה לא בכך בלבד, במן. אל תחשוב שזה התחיל במן. זה התחיל עוד הרבה לפני המן, זה מתחיל מבריאת העולם.
אבל ביצעו את זה בפעם הראשונה במן.
פעם הראשונה ביצעו את זה במן. ואז הוא אומר, ועוד מקור אחד לקדושת השבת, ועליו, עכשיו אני בא לדבר עליו. ואז אני מתחיל לתת כל השיחה על עמד הר סיני, אבל באמצע, כשהוא מגיע לעשרת הדיברות, שימו לב עכשיו איך שהוא מדבר על זה שמה. והנה שמע עם דיבור אלוהים מפורש בעשרת הדיברות, שהם אימות המצוות ושורשיהם, כמו שאמרתם. בין אלה גם אזהרה על שמירת השבת, שכבר נצטוו עליה לפני זה בסמוך להורדת המן. מה זה המשפט הזה? אני קצת עבדתי עליכם קודם וקראתי אותו מהר ככה, שלא תצליחו לעלות עליי. שמת לב לאיזה מכתב שקורה פה. לא, קראתי אותו, רק ככה, לא עשיתי ממנו עניין, שלא... אבל, תשימו לב אליו עכשיו. אבל לא דילגתי עליו, רק קראתי אותו טיפה מהר. מה? תראו מה קורה. בשביל מה להגיד את זה? אז להראה על שמירת השבת, שכבר נצטבו עליה לפני זה, בסמוך להורדת המן. בדיוק פה אומר, תקשיב, אתה עובד עשרת הדיברות? יש בתוך עשרת הדברות מצווה, שהמצווה הזאת היא לא התחילה פה, היא כבר הייתה לפני, היא הייתה לפני במן, והיא כבר בעצם בפוטנציאל עוד הייתה לפני זה בריאת העולם. ללמד אותך שבעצם אנחנו לא מתחילים מעכשיו, אנחנו באמת מתחילים משם, הסגולה מתחילה משם, ועכשיו היא יוצאת מהכוח אל הפועל. ולכן כל הפסקה הזאת, אכן המרכזיות שלה לכאורה זה מעמד הר סיני, ולא רק לכאורה, אלא באמת הוא רוצה לדבר הרבה מעמד הר סיני, אבל הוא כאילו חושש אם הוא יעשה את זה כדבר יותר מדי מרכזי, ואם זה הוא יתחיל לדבר, אנחנו לרגע נשכח שהתחלנו לפני, ולכן הוא בונה את זה בצורה הזאת. אם כבר דיברנו על זה, אז אני שואל אתכם עכשיו חידה. יש עוד מצווה אחת שהיא מופיעה במעמד הר סיני, אבל הצטוו עליה לפני. לא מפורש בתורה, אבל רש"י ומדרשים, כולם אומרים את זה.
אמונה
בהשם. מה? אמונה בהשם. לא, בהשם דווקא זה לכאורה, לא כל כך רואים את זה לפני זה בצורה של איזה מצווה או משהו. אני אומר משהו שהוא לא, לא מפורש, אבל ממי שמכיר את מדרשי חז"ל, איזה מצוות ניתנו במראה? קודם מישהו אמר פה מראה, כשדיברנו על שבת מישהו אמר מראה. במראה ניתנו כמה דברים, אחד מהם, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם היה במראה. עכשיו תזכרו טוב את מה שאני אומר עכשיו, כי נראה לי שזה עוד שבוע או עוד שבועיים, אני לא זוכר את זה, אנחנו נראה התייחסות שלו מאוד מאוד דומה לכיבוד אב ואם. שגם כיבוד אב ואם, זה אומנם לא מופיע בפסקה הזאת, אבל זה עוד ממש בקרוב מאוד, זה יגיע, שגם כיבוד אב ואם זה אופן של חיבור להיסטוריה שלפני מעמד הר סיני. כי כיבוד אב ואם זה בעצם לא רק אב ואם הספציפיים, אלא זה כל הדורות הקודמים. ומבחינה הזאת זה מאוד מזכיר את השבת, אבל לא בפסקה הזאת. אני רק אומר, תזכרו את זה, אני בלי נדר אזכיר לכם עוד שבוע או שבועיים כשנגיע לזה. על כל פנים, לענייננו, אני חושב, אני יודעתי, זה הפשט של, של, של הפסקה הזאת, וזו נקודה, אני חושב, מאוד חשובה, מאוד מעניינת, שהכוזרי כל הזמן חשוב לו להדגיש את זה. חשוב לו להדגיש, לא הכל התחיל עכשיו. גם שבוע שעבר, אם אתם זוכרים, דיברנו על זה ששיטת הכוזרי היא שהמצוות שהצטוו בזמן האבות לא התבטלו לפני מעמד הר סיני, אלא הן ממשיכות. התוקף שלהן ממשיך. כי אם אנחנו מדגישים את הסגולה, אז זה מתחיל כבר מהאבות, או לפני האבות אפילו. לכן גם שהאדם הראשון הצטווה, וגם שהאבות הצטוו, הוא ממשיך, והוא לא כמו הרמב״ם שאומר, הכל התחיל עכשיו מעמד הר סיני. זהו, שים איזה קו פרשת המים, שמים פס, שמים נקודה, ואומרים עכשיו מתחיל משהו חדש, מעמד הר סיני, כל מה שהיה לפני כן, אומר הרמב״ם, אין לו משמעות מבחינתנו. מה שהאבות הצטוו, מה שהאדם הראשון, כל זה לא משנה לנו. עכשיו אנחנו מתחיל העסק. זה הרמב״ם. הרמב״ם שאומר שהבחירה מתחילה יותר עכשיו, מתחילה בפועל, כשמתחיל להיות עם ישראל, מקבל תורה, עכשיו הבחירה מתחילה. אבל שיטת הכוזרי, זה מתחיל עוד לפני כן. זה הדגש לגבי קדושת השבת. מכאן עד עוד שלוש פסקאות לפנינו, יש המשך של בירור של הנושא של מעמד הר סיני. עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים את הפרופורציות, עכשיו אפשר להאריך בשקט לגבי מעמד הר סיני. אז בואו נראה את הנקודות שיש פה, ככה בדיוק בכמה דקות שנשארו לנו. אמר הכוזרי בפסקה פייחת, הנה כל השומע סיפוריכם על שהאלוה דיבר עם המוניכם וכתב לכם לוחות וכדומה, אין להאשימו אם יראכם כמגשימי האלוה. אולם גם אתכם אין להאשים. שהרי אי אפשר לדחות עדותם של המעמדים הגדולים הנשגבים שאין להטיל בהם ספק. לכן תצדקו בהשליחכם אחרי גבכם את ההיקש ההגיוני ואת העיון השכלי. יש פה פלונטר שקשה מאוד לפתור אותו. מה הפלונטר? מצד אחד, שכנעת אותי שזה היה. זה היה. באמת, לא יכול להיות. מיליוני אנשים חוו את התהליך הזה מיציאת מצרים, תוך מספר חודשים, יוצאים, תוך חודש וחצי, מקבלים תורה, כולם נביאים, כולם, אין מה להגיד על זה. אם זה היה שקר, זה לא היה עובר הלאה, זה היו, כולם היו אומרים, בוא נע, זה הכל פשטויות, לא נתחיל עכשיו לקיים את כל התורה הזאת, בגלל שמישהו עשה לנו פה איזה תרגיל, עם איזה אש, עם אני לא יודע מה, ואם זה לא בטוח שזה אמיתי, אף אחד לא הולך לחייב את עצמו ואת הילדים שלו, עוד יותר, אין, זה אי אפשר להטיל בזה ספק. אבל זה לא הגיוני. לא הגיוני שהאלוה שהוא מעל יתחבר לבני אדם שהם מתחת. איך זה קורה הדבר הזה? לא יכול להיות. אז כיוון שלא יכול להיות, אני לא מאשים אתכם, כי אתם באמת עברתם את זה, אז מצד אחד אני איתכם, מצד שני אני מבין שאין לכם ברירה אלא להאמין בדברים לא הגיוניים. אבל לפחות אתכם אין להאשים. זאת אומרת, אם מדברים על אותו נוצרי שמאמין בהגשמה בבטן של בתולה, אז אפשר לא רק לא להאשים אותו, אפשר להגיד שהוא עושה טעות, שהוא מאמין באיזה משהו שאף אחד לא ראה אותו. ולא צריך להתאמץ כדי להבין את זה. אבל אתכם אין להאשים, כי באמת זה משהו שהיה. אבל מצד שני זה משהו לא הגיוני. טוב, אז אתם מאמינים משהו לא הגיוני. אומר לו החבר עוד פעם משפט שכבר ראינו אותו לפניכם בפסקה סמך זין, מי שזוכר.
לא הגיוני שם החיבור הזה בין אלוקה.
כן, לא יכול להיות. איך זה יכול להיות? אלוקה, מה שפילוסופים אמרו, מעל, 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 מעל. איך הוא פתאום מדבר איתך ואתה שומע אותו? איך זה קורה? אתה בשר ואדם, קרוץ חומר. מה? איך אתה יכול לשמוע כל אלוהי? זה מה שהיה במעמד הר סיני. רואים מראות אלוקים, כולם, לא תגיד איזה נביא מיוחד, כולם רואים, לא יכול להיות. לא הגיוני. אומר לו החבר עוד פעם משפט חשוב, לא לא הגיוני, אלא מעל ההיגיון. יש הבדל עצום בין דבר לא הגיוני לבין דבר שהוא מעל ההיגיון. גם בסמך זין הוא אמר לו את זה, אם אתם זוכרים, לגבי בריאת העולם. עכשיו הוא אומר את זה לגבי מעמד הר סיני. חלילה לנו מאל, שנאמין בנמנע, ובמה שהשכל מרחיקו ורואהו כנמנע. אין דבר כזה שמשהו בתורה שלנו הקדושה יהיה סותר באופן חזיתי היגיון אנושי. מדימי כתוב לך בתורה שאחד ועוד אחד זה שלוש, אז אין ברירה עם כל הצער שבדבר, צריך כנראה לשים את זה בצד, את כל הדבר הזה, ולהגיד, חברים, אנו פותרות כמה אלפי שנה, ובואו נחיה כאנשים רגילים בעולם, זה לא נכון העסק הזה, לא יכול להיות. אחד עוד אחד, זה לא שלוש נקודה. כי זה לא עובר את המחסום של השכל. ולכן התורה תגיד לאורך כל הדרך, חז"ל יגידו, למה לקרא סברה הוא. מה שאפשר ללמוד בסברה ישרה אנושית, לא נלמד אותו מפסוק, לא צריך. שכל ישר שבאדם זה תורה, זה אלוקות. לכן, אל תגיד לי שזה סותר את ההיגיון. זה לא סותר את ההיגיון, אלא זה משהו שההיגיון לא יכול לתפוס אותו. זה משהו שהוא מעל ההיגיון, זה משהו אחר. יש הבדל עצום בין, זה לא אחד ועוד אחד שלוש, אלא זה משהו שאתה לא יכול לתפוס, איך אמרנו, ראינו לא מזמן, איך שהוא אומר לו, מפלי לעשות, הרי מה אומר, מפלי לעשות שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. כל העולם הזה זה חידה אחת עצומה וגדולה, עד האדם עצמו, שמחבר דבר רוחני, דבר גשמי. יש לכל אחד מאיתנו איזה נשמה ענקית בפנים, והנשמה הזאת במחילה מכבודכם, אם האדם לא ילך לשירותים בזמן, הנשמה הזאת פשוט לא תפקד.
איך מוחלטים הדבר לא הגיוני ומה על ההיגיון?
פשוט, מה שאתה מכיר את השכל הישר המדעי בעולם, וכל תובנה מדעית מוחלטת, מוחלטת, שכמו אחד ועוד אחד שזה שתיים, שנמצאת בעולם, לא יכול להיות בתורה משהו שסותר את זה. עכשיו, אין תובנה מדעית, אין תובנה מדעית שאומרת שאתה לא יכול לשמוע דיבור אלוקי. אין תובנה מדעית כזו. יש תובנה מדעית שאומרת שבאופן טבעי בעולם כשאנשים חיים, הם הולכים ככה ברחוב, הם לא אמורים בדרך כלל לשמוע פתאום איזה... בדרך כלל. אבל אם הם נביאים, אז הם ישמעו את הקול האלוקי הזה לא רק מעמד הר סיני, הם ישמעו את הקול הזה גם ובבטרה עוד מהדף י' ב' אנחנו נראה שכתוב שחכם עדיף מנביא, שלפעמים יש סוג של רוח הקודש, הקדוש ברוך הוא נותן לחכם, שהוא מגלה תגליות בתורה, שהן תגליות עצומות, שבצורה המדעית הרגילה, קשה מאוד לזהות אותן בדרך הרגילה הטבעית, כן, כי יש פה איזה הערה אלוקית שהיא מהירה, כן? זה דבר שהוא אמונה, זה לא משהו שהוא של שכל. וזה דיברנו הרבה על זה שהשכל, האמונה, זה דבר שהוא לא נוגד את השכל, אלא הוא מעל השכל. הוא לא נוגד את השכל, השכל מאוד עוזר לאמונה, השכל מברר את האמונה. הרמב״ם כל הזמן עושה את העבודה הזאת, איך לחבר את הדברים השכליים לאמונה. איך לברר גם מתוך העולם, שהעולם הוא נברא ושיש בו הערות אלוקיות. בתוך השכל לברר את זה, אבל זה לא תלוי בזה. לא תלוי בזה, כי תמיד האמונה תהיה איזשהו משהו אחד שהוא מעל מה שהאדם יכול להשיג. תזכרו את הדו-שיח שהיה, אמר לו מה המדרגה החמישית, הוא אמר לו מדרגת החכמים הגדולים. אז הוא אמר לו, לא, חכם גדול או חכם קטן זה לא מדרגה חמישית. אדם ובהמה זה מדרגה רביעית, כי בהמה אין השכל ואדם יש לו שכל. אבל אדם עם הרבה שכל או עם מעט שכל זה לא משהו חדש, זה לא משהו אחר, זה כמות. אבל אדם עם נבואה או בלי נבואה זה מדרגה חדשה. וזה מה שהוא הולך להגיד לו פה בפסקה הזאת, ולא נקרא אותה בפנים, כל אחד בלימוד העצמי שלו, שאני מזכיר לעשות בזה לימוד אישי, חברותות, וכמובן לא לסמוך רק על השיעור, כי צריך לעמול בדברים בפנים לבד. זה מה שהוא יגיד לו לאורך כל הפסקה, הוא יגיד לו, תקשיב, החיבור הזה זה עובדה נתונה שהוא היה. אנשים חוו את זה וראו את זה, ואתה בעצמך אומר שאתה לא מתכחש לזה. אלא מה? אתה לא מבין איך. הקדוש ברוך הוא, יש לו את הכוח ליצור יצירות רוחניות, שאנחנו דרכם נקבל משהו מהאור האלוקי, ובלי שזה יקטין את האלוקות עצמה. עכשיו כאן זה לא המקום שלו להיכנס לכל מיני דברים רוחניים, בקבלה, ספירות וכדומה, איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה. ולכן כאן הוא אומר את זה רק בצורה, הוא אומר מה שאנחנו יודעים, מה שברור לנו, הקדוש ברוך הוא יצר פה איזשהו מהלך רוחני, שאנחנו כבני אדם נוכל לתפוס אותו, כהתגלות שלא התברך. כמובן שזה לא לראות אותו עצמו, כי לא יראה אני האדם וחי, גם משה רבנו לא יכול לגלות הקדוש ברוך הוא, עם כל מה שהוא דיבר איתו פנים בפנים, זה עדיין התגלות פנים בפנים, ולא לראות אותו עצמו, אין אדם שיכול לראות אותו, הוא נעלה מעל כל בני אדם, וזה לא סותר את זה, שהוא מנבל בני אדם, מתחבר לבני אדם, זה הסוד של הבריאה, זה מה שהפילוסופים, בגלל שהם הולכים רק עם השכל, פה הם נתקעו והם עשו את ההפרדה. אמרו כן, הוא קיים למעלה, אנחנו פה למטה, אין קשר, אין השגחה, ראינו, ידוע. בא עם ישראל ואומר, יש, איך? אני יודע, עובדה. חייתי את זה, הייתי שם. אבות אבותיי היו שם. כל תבדוך האדם לראות את עצמו כאילו הוא היה, יצא ממצרים, קיבל תורה. זהו, היינו שם, חווינו את זה, נקודה. עכשיו זה רק, עכשיו מה נשאר לנו עכשיו? להעמיק ולנסות ללמוד איך הקדוש ברוך הוא עושה את זה. אבל זה לא אם הוא עשה את זה, אלא איך. כמה שנעמיק יותר בתורה, כמה שיותר בתורה הפנימית, כמה שיותר זה נצליח יותר, אולי במשהו להבין איך קורה כל התהליך הזה, לא רק מעמד הר סיני עצמו. גם אחר כך כל החיבור הזה, איך הוא מתרחש. אבל זה עובדת חיים שזה מתרחש. וזה לא סותר את ההיגיון, אלא זה משהו, היגיון מאוד עמוק, היגיון אלוקי, שיצר פה את הפלא העצום הזה של מפליא לעשות, עד האדם עצמו יש את הפלא הזה. דיברנו על זה, אדם קצת לא מרגיש טוב, פתאום הוא, יש לו מצב רוח, ופתאום אין לו תיאבון. יש כל הזמן חיבורים מאוד מאוד עמוקים, והמדע היום עוד יותר מגלה את זה, המדע הרפואי מגלה את זה, את הקשר המאוד מאוד מאוד עמוק שיש בין גוף ונפש, גוף ונשמה, כל הדברים האלה הם ממש יחידה אחת, שבאמת זה פלא להבין את זה. זה מפליא לעשות, אנחנו אומרים כל יום בברכה, רופא כל בשר, הוא מפליא לעשות. זאת אומרת הרימה, שקושר דבר רוחני ודבר גשמי. זה אמרתי במחילה, זה הברכה שאומרים, אחרי שיוצאים ממקום חשוב, מבית הכיסא, זה מה שאומרים, את הפלא הזה. כי כל הנשמה הגדולה, עם כל הצים, כל הדברים שלה, אם אדם משהו ישתבש לו במערכות האלה, הכל יהיה מושבד. לא יצליח לעשות שום דבר מבחינה רוחנית. זה פלא עצום, הוא התחיל אז הפלא הזה, אבל הוא מציאות אלוקית קיימת שמתחברת פה, וזה בעצם, עכשיו סיימנו את כל הנושא הזה של הפתאומיות, ההופעה האלוקית עם עם ישראל.